שמח לעמוד כאן ולברך את הציבור, את הרמים, את התלמידים, אנשי הצוות. לברך היום עם פתיחת זמן חורף. באמת, כל אחד יודע שבישיבה זמן חורף זהו הזמן המשמעותי. זהו הזמן שבו אדם יכול להתפתח בנקודה המרכזית. זמן אלו נותן לנו את הרוח, את הכוחות, להבין מה אנחנו יכולים, מה אנחנו שואפים, מה אנחנו רוצים. זמן חורף זהו זמן חשוב ומרכזי ביותר. הייתי אומר, היה ראוי לברך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. זה זמן. לזמן הזה, עם כל מה שיש בו, אנחנו נכנסים אחרי החגים, באים עם מה שקיבלנו על עצמנו, ההחלטות הטובות, הרגשות, הידיעה למה אנחנו שואפים בראש השנה, ביום הכיפורים, עם כל הקבלות הטובות שקיבלנו על עצמנו. ואנחנו באים גם עם הרוח של השמחה, של הכוחות, הרעננות, השמחה של מצווה שקיבלנו בסוכות. ועם כל זה, עם מרץ ועם כוחות חדשים, אנחנו נכנסים עכשיו לזמן הזה, שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, לזמן חורף. כל אדם רציני בעבודה, בלימודים, כשהוא מתכנן, אנשים רציניים מתכננים את הזמן שעומד לרשותם. כל אדם יודע, רגע, מה יש לי היום, כמה שעות יש לי, כמה ימים יש לי, כמה שבועות. לתכנן. רק אנשים שאין להם שום אחריות חיים בלי תכנון. אנשים רציניים, א' ב' של רצינות, זה תתכנן את הזמן שלך. מה הזמן שעומד לרשותי? כמה זמן יש לי? איך זה מחולק בתוך הימים? מה אני יכול להספיק? מה אני צריך להספיק? איך אני רוצה לחלק את הזמן שיש לי עם המשימה שעומדת לרשותי? ואני אומר, היום, ביום הזה בחור צריך להיכנס ולהגיד, רגע, זמן חורף, כמה ימים יש, כמה שבועות יש, כמה דפים אני צריך להספיק. להיות ריאלי, אבל לא פחות מדי, תמיד תיקח משימה במספר אחד יותר גדול ממך, לא בכמה מספרים, כי אז תישבר, אבל במספר אחד יותר גדול, ותבוא ותגיד, אני רוצה להספיק כך וכך דפים בעיון, כך וכך דפים בבקיאות, כך וכך חזרות אני אעשה. לא להעביר את הזמן לתת לו. זה בגמרא, בהלכה, במחשבה, בתנ"ך. איך אני נכנס לזמן חורף ומה אני צריך? ומדי פעם לעצור. שזה לא יהיה איזושהי תוכנית רחוקה באוויר, שרק בסוף זמן חורף אדם יבוא ויגיד לעצמו, רגע, הספקתי או לא הספקתי, עמדתי. לא. שיהיה חולק לשבוע, שבוע. רגע, שבוע עמדתי במשימה. אם לא, נראה איפה אפשר לתקן, מה אפשר להוסיף. ודאי וודאי כשאנחנו לומדים מסכת כתובות שנקראת אצל האחרונים ש"ס קטן, כי באמת באמת כל מי שכבר נגע קצת במסכת הזאת בעיון, בבקיאות, רואה שאין כמעט נושא, אין כמעט נושא הלכתי שאיננו במסכת כתובות, שאיננו במסכת כתובות בדפים הראשונים. אני אומר אפילו דוגמה קטנה, בעולם הישיבות התחבב הספר של שמייצר. כשמסתכלים בפנים, אתה רואה, אין לי שום ספק שהוא כתב את הספר הזה, אומרים שהוא עשה את זה בשבע ברוכת שלו, אבל הוא כתב את הספר הזה כשלמד מסכת כתובות. אין כמעט, אתה עובר את מסכת כתובות, את הפרקים הראשונים, שניים, שביעי, זה מסכת שסביבה הוא כתב את הספר. אלה, וגם איך שאתה נוגע, כל מה שאתם רוצים, מיגו, חזקה, כן, כל כללי השס נמצאים פה. לא להעביר את זה. לא להעביר את זה. אני שוב קורא דבר שלא כל כך רגיל בישיבות, אבל אנחנו אימצנו את זה אצלנו, ואני ממליץ בחום לעשות בחינות. בחינה בוחנת את האדם, האם אני באמת יודע, ולא להישבר. אני יודע שלפעמים אדם לוקח בחינה, בבחינה הראשונה הוא חשב שהוא יקבל 100, ישים אותו במזרח והוא רואה מקבל 50, 60, מה, אז הוא מרים ידיים. לא, לא להישבר. זה הדרך. זה הדרך. גם אנחנו התחלנו ככה. וטוב לדעת איפה הייתה הטעות שלי ממבחן למבחן מתקדמים. בחורים שהתחילו במבחנים הראשונים לא ידעו במינימנם לסמונם, אחרי כמה מבחנים מוציאים מאיות. והמאה הכי גדול זה עצם זה שאתה יודע שנבחנת ועמדת. לבחון ולהיכנס, להיכנס למערכת הזאת. קחו את זה, קחו את זה כמשימה. אני מזכיר כאן בתחילת הזמן שתי תקנות שצריך מדי פעם לחדש אותה. זה התקנה אחת של פלאפונים. אין פלאפונים בבית המדרש חוץ ממי שאשתו עומדת ללדת או משהו, איזה פיקוח נפש. זה 95% מפה מהאנשים, זה מוציא אותם מהדבר הזה. אם אין לך איזושהי משימה של פיקוח נפש, כן, אין לך סיבה, אין לך סיבה. רוב הבחורים, ואני גם זה קורא, תשאירו את הפלאפונים בחדר, לא יקרה שום דבר, לא יקרה שום דבר. ישאר הבאת אותו לבית מדרש, שיהיה מחובה, לא על שקט, לא על שום דבר. אין פה כמעט אף אחד שיש לו משימה שמחייבת אותו שפלאפונים. ודאי ודאי לא דולק, ודאי ודאי לא לדבר פה בבית המדרש. אין, מחוץ לתחום, אין פלאפונים בבית המדרש. דבר ראשון. ודבר שני, תקנה שאנשים קיבלו על עצמם והצליחו עם זה, ואני קורא לחדש את זה למי שעוד לא יודע, זה העניין של שעתיים. כל בחור יכול לקבל על עצמו שיש לו שעתיים ביום, לא משנה מתי, שהוא יבחר לעצמו, שאני לא מפסיק לשום דבר, לא לקפה ולא להפסקה ולא לדיבורים עם החברים. תתאם את זה עם החבר'ה, אני בשעתיים. תבחר לעצמך את השעתיים האלה, אני בשעתיים. אנשים נבנים בזה, כן? יש לי שעתיים שבהם שום דבר. שוב, פיקוח נפש מחול, לא רק מחול, מלכתחילה. אבל שיבוא אחר כך יספר לי מה היה פיקוח נפש שלו. כן? שעתיים ביום אתה לא יכול. כן? שעתיים. כמה דברים יש שלא היית מפסיק בשבילם, בשביל לצורך אחר? תמצא לך שעתיים, ואלה שעתיים שבונות את האדם. באמת, גם פה לא צריך יותר, תפסת מרובה לא תפסת, ושעתיים כל אחד יכול לבוא ולעמוד בזה. עם דברים לפעמים קטנים, אדם מחליט, הוא יכול לנצל את הזמן. אני אומר, חבר'ה, אנחנו נכנסים לזמן חורף, חבל על הזמן, חבל על הזמן שלכם. אם תתנהגו כמו שאנחנו אומרים, אז יהיה לכם זמן חבל על הזמן, כן? כמו שסברים כבר אומרים חבל על הזמן. אז חבל על הזמן לבזבז אותו, וכדאי שיהיה לנו באמת זמן שנוכל להגיד עליו חבל על הזמן. אולי עוד נקודה שחשוב להזכיר אותה. בדרך כלל גם בישיבות, בגלל האילוצים, בזמן חורף זה זמן שמתעסקים איתו עם רישומים, עם שבושים, בין בתוכנית הישראלית, בין בתוכנית האמריקאית, נוסעים לפה ולשם ובאים, ולפעמים אנשים מרגישים, רגע, במקום שאיפה משקיעים לנו, יותר משקיעים בחוץ משבפנים. אז א' מוטעה, כן? אבל ב' גם בפועל אנחנו אומרים, אין מה לתאר כמה אנחנו ישבנו פה הרמים והצוות וחשבנו מה אפשר לשפר. ובעיניים, שנה הזאת בכלל, עשינו שינויים גדולים בצוות, בתוכניות הלימודים, באוספות של דברים. אבל מעבר לכל, לא תמיד מודעים לזה, אבל אני אומר לכם כבר עכשיו, אנחנו היינו שמחים מאוד אם לא היינו צריכים להתעסק עם זה, אבל יש חיות של ישיבה. אם בחורים היו מוכנים לקחת את זה על עצמם, שמחה רבה. אבל יותר מזה אני אומר, האלף בית שלנו זה הבית המדרש פה. מה שאתם תוסיפו ותלמדו ותתפתחו, לזה אנחנו מקדישים את זמננו העיקרי. ואני כבר כאן אומר שאם יש לכם לכל אחד ואחד מחשבות ורעיונות איך אנחנו יכולים להוסיף ולנצל, השקענו בזה שנה שעברה אין סוף של שעות, מאות שעות של צוות בחשיבה. אבל תמיד אפשר להוסיף, אם אתם חושבים מה אנחנו יכולים להוסיף ולהתקדם, להגביר את האווירה של הלימוד, של הרמה, של ההתמדה. כל דבר כזה יתקבל בברכה. אנחנו נכנסים לזמן הזה עם הפרשיות שעוסקות באברהם אבינו. ולפעמים מדברים על אברהם אבינו, ויש אנשים שאולי מתוך איזו תחושה של קדושה אומרים, רגע, אברהם אבינו זה אברהם אבינו, מה הוא בדרגות שלו, מה זה נוגע לי? אז זה טוב מאוד להיות ענה, וטוב מאוד באמת להבין שאנחנו, מי אנחנו מול אברהם אבינו. כל יום אנחנו אומרים מגן אברהם, אבל מצד שני התורה היא תורה שמורה לנו. ואני רוצה לעמוד אחת, חמש או שש נקודות קטנות, קטנות, שאנחנו יכולים ליישם אותם ולקחת אותם מאברהם אבינו. וזה גם אברהם משתלב, זה נכון בכל יום ויום. קודם כל הפרשה שלנו, אנשים זוכרים את הדברים האלה, הפרשה שלנו נקראת לך לך. והקריאה הראשונה של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו זה לך לך. בספרי החסידות מבואר הרבה שלך לך זאת קריאה נצחית לאדם מישראל בכל יום ובכל שעה. לך לך, אל תישאר במקום, תתקדם. מה אתה? אל תישאר תקוע איפה שאתה, תתקדם. כל אחד יש את הצעדים שלו, אבל תתקדם. אין לך דבר שמתאים יותר לבין תורה, לבין ישיבה, ביום ראשון של זמן. אני לא אשאר במקום, אני אתקדם. לך לך. הקריאה של אברהם אבינו היא קריאה, אני חלק, אני מבני בניו של אברהם אבינו, אני הולך, אני מתקדם. הייתי פה, בנקודה הזאת, אני הולך לנקודה הבאה ומהנקודה הבאה קדימה. אני מלך לך. לא מנוח. נוח זה סטטי, כן? עמוד נוח, להישאר במקום. אני עוזב את נוח ועובר ללך לך. להתקדם. להתקדם. הרמב״ם, לא נקרא את כל הרמב״ם, בהלכות עבודה זרה מתאר את ההידרדרות של העולם, איך שהוא הגיע לעבודה זרה, ומשם הוא מדבר גם על אברהם אבינו. ואומר אברהם, אומר הרמב״ם, איך הייתה הטעות, והטעות הזאת של עבודה זרה התגלגלה לכולם. על דרך זה היה העולם התגלגל ועומד עד שנולד עמודו של עולם, שהוא אברהם אבינו. כיוון שנגמל איתן זה, אברהם הוא איתן, התחיל לשוטט בדעתו, והוא קטן, ולחשב, לחשוב ביום ובלילה, והיה תמה, איך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג ומי יסובב אותו? ולא היה לו לא מלמד ולא מודיע דבר, אלא מושקע באור כסדים בין עובדי עבודה זרה הטיפשים, ואבי ואמו וכל העם עובדים עבודה זרה, והוא היה עובד עמהם. וליבו משוטט ומבין עד שהשיג דרך האמת, והבין קו הצדק מדעתו הנכונה, וידע שיש שם אלוה אחד והוא מנהיג הגלגל, וידע שכל העם טועים. כיוון שהכיר וידע, התחיל להשיב תשובות על בני אור כסדים, והם ניסו להרוג אותו, ונעשה לו נס. והיה מהלך, אני מדלג פה, והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר ומממלכה לממלכה, עד שהגיע לארץ כנען, והוא קורא שנאמר ויקרא שם בשם השם אל עולם. וכיוון שהיו העם מתקבצים לו ושואלים לו על דבריו, היה מודיע לכל אחד ואחד לפי דעתו, עד שיחזירו לדרך האמת, עד שנתקבצו אלפים ורבבות, והם אנשי בית אברהם. ושתל בליבם העיקר הגדול הזה, וחיבר בו ספרים, והודיעו ליצחק בנו, וישב יצחק מלמד להחזיר וכו'. אני אומר שוב, אתה קורא את זה, רגע, מה זה נוגע לי? אברהם, איפה אברהם ואיפה אני? אני אומר, הרמב״ם הזה מדבר לכל אחד ואחד מאיתנו. הרמב״ם לא רק אומר פה היסטוריה. כמה נקודות. אני אומר לפני הכל, אברהם אבינו יקרא, קיבל את זה כי היה לו רצון לדעת. הוא רצה לדעת, רגע, מה קורה פה בעולם? מי מנהיג אותו? מי מנהיג אותו? קבל תשובות, אבל תשובות לא מספקות. יש סקרנות ורצון לדעת. אני אומר, א' ב' של בן תורה זה הסקרנות והרצון לדעת, שאני חושב שקצת איבדנו את זה היום. היום שאנשים חושבים שכל דבר יש לו תשובה, ולכל דבר הוא יכול אוטומטית, הוא יפסיק לרצות לדעת. איפה הסקרנות? אני רק אספר לכם, סיפרתי את זה בכמה הזדמנויות. היה לי משגיח שלמדתי בישיבת כל תורה, הוא נפטר השנה לפני חודש, קראו לו, היה יהודי גדול מאוד, קראו לו רב גדליה אייזמן. רב גדליה אייזמן, המשגיח נפטר בגיל 101. אנחנו היינו בחורים, הוא היה משגיח שתפקידו לעמוד על סדרי הישיבה. והוא פעם צעק עלינו בשיחת מוסר, אתם חושבים שאני לא יודע מה אתם הבחורים עושים בסדרים? יש פה בחורים, יש פה בחורים, תראו את העבירות שהיו לנו. יש פה בחורים שאני יודע שבזמן הסדר, עכשיו זה סדר, הם יורדים לאויצר הספרים, היה צריך לרדת לאויצר הספרים, הם נכנסים ופותחים שם ספרים וקוראים הקדמות של ספרים. זה היו העבירות שלנו. ואז זה הוצג. עכשיו, למה באמת היו בחורים שחטאו בדבר הזה? אבל הייתה לנו הסקרנות הטבעית, רגע, מי כתב את הספר הזה? על מה הוא כתב את זה? מתי הוא חי? נגד מי הוא מדבר? מה הנושא שלו? להחזיק את הספר. רבותיי, יש בחורים, לצערי הרב, שהסקרנות הטבעית הזאת, רגע, אתה יודע כל ספר וספר, מתי חי הרג כבר רשב"א, בסדר, זה יודעים. כן? אבל אפילו איך פתוח, מה ההבדל בצורת הדף בין שולחן ערוך, כן? בין שולחן ערוך אור החיים לשולחן ערוך חיישן משפט. מי הנושא כלים שם? בשביל זה צריך רק לרצות לדפדף. רגע, רגע, פה יש לי מגן אברהם וטז. רגע, מי זה היה מגן אברהם? מי היה טז? מי חי? פה, מה יש שח? כן? מי יש באבן העזר? על מה הוא מדבר? מי חי? כן? קצות החושן, פתאום בן אדם מגלה שקצות החושן ספר השולחן ערוך, הוא מתחיל להעריך את השולחן ערוך, כן? יש לך... מה? אבל זה צריכים לדפדף, מתי הוא חי? מתי הוא חי? רבותיי, איזושהי סקרנות לדעת, אבל גם סקרנות לדעת מה דין. אתם יודעים מה? אפילו מים, אפילו דבר פשוט, ואני מתבייש להגיד את זה, אבל רמב״ם חיבר 14 ספרים, יד החזקה. מישהו יודע מה יש לו בכל יד החזקה, איזה הלכות? כן, אם אני רוצה לחפש הלכות כיבוד אב ואם, איפה אני מחפש את זה? ולמה זה קשור לרמב״ם בהלכות ממרים? ואיפה מוצאים הלכות אבל? זה לא מקבלים לפני שתופסים ספר ומדפדפים, רגע. אז אנחנו, היה לנו יצר עורק כזה, את חטאי אני מזכיר היום, כן, שהייתי יורד לאויצר והייתי מדפדף וקורא הקדמות. אבל אני רוצה שיהיה לכם את הסקרנות הזאת. אבל מעבר לזה, סקרנות בהלכה. רגע, מה אומרת, מה אומרת עכשיו על ההלכה הזה? כן, מה הנושא? מה, על כל דבר אני צריך לשאול את הרב, או לשאול אס-אמס לרב? רגע, אני בעצמי רוצה לחפש. מה אומרים הרבנים האלה ומה הולכים? איפה ההלכות? סקרנות. אברהם אבינו התחיל מהדבר הזה בסקרנות הקדושה. מין רצון לדעת. נקודה. עוד נקודה. אברהם קורא בשם השם, נוטע אשל. חז"ל דורשים אשל אכילה שתייה ולינה, והוא קורא שם בשם השם. אנחנו כולנו יודעים את הסיפור שכשהיינו ילדים קטנים, הגננת סיפרה לנו בגן שאברהם אבינו באו אצלו לאכול, אז הוא נתן להם אוכל, ואז הוא אמר להם לברך. והם שאלו, מה זה לברך? ואת מי לברך? נברך אותך שנתת לנו אוכל. ואז הוא אמר, מה פתאום? תברכו את השם. אז מי זה השם? השם נותן, הוא זה שנתן לי את הכל. וככה, זה שקרא בשם השם, וזה מה שאחר כך אומר לו, כן, מלכי צדק, קונה שמיים וארץ. אז כולנו מכירים את הסיפור. אז תמיד הייתה לי מחשבה שאברהם אבינו, מה הסיפור בזה, וזה עוד סיפור שיש לי באגן, אברהם אבינו היה לו פטנט איך לקרב אנשים להשם. אז הוא אמר, יש לי פטנט, נפתח משהו שיבואו אנשים לאכול ולשתות, ואז הם יבואו לברך, ואז דרך זה יקרב לשם השם. תשובה היא לא. אגב, שמעתי שבשם רב צבי יהודה שאומר, אהרון היה אוהב שלום ואוהב שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. לא שהוא אוהב את הבריות לקרב אותם לתורה, אלא אוהב את הבריות וקרב אותם לתורה. אבל אני חושב משהו פה קצת אחרת, בנקודה שאני חושב שהיא עוד יותר פנימית באברהם אבינו. אברהם אבינו מידתו חסד, והוא רוצה להיטיב. אז יש כמה רובדים של טוב. הרובד הפשוט של טוב, בן אדם רעב תן לו לאכול. אבל אברהם אבינו אומר, אני אוהב אותך, אני רוצה לעשות לך טובה. אז מה הטובה הכי גדולה לבן אדם? זה לקרב אותו לעבודת השם. אז אברהם, זה לא שתי פרשיות, וזה לא דרך היחידים צריך לקרב אותו לשם השם, ואפילו לא שני דינים, לא, אפילו לא כמו שאומר יצפי יהודה, זה וזה. אלא האהבה שלו לבריאות גורמת לו להיטיב איתו בגשמיות וברוחניות. להתחיל איתו בנקודה הפשוטה של התור. ורבותיי, כמה זה מתאים לנו. אנחנו ממשיכים להרים את הדגל של ללמוד וללמד. כשאנחנו מדברים על ללמוד וללמד, מה אנחנו מדברים בזה? אנחנו אומרים, רגע, אתה למד את התורה, יש דבר יותר טוב מתורה? יש דבר יותר טוב מלהפיץ תורה? אתה צריך להיטיב. מה טוב יותר טוב, מה טוב יותר גדול ממה שתיקח את מה שאתה למדת ותלמד אחרים שהם עוד לא יודעים ותפיץ את זה? הללמוד וללמד זה לא איזושהי סיסמה שהיא מנותקת ממידת ההטבה, ואפילו לא מהמידה של חובתו של האדם בעולמו, אלא היא תפיץ תורה. רבותיי, אני קורא גם לרמי וגם לתלמידים שוב לעודד את הנקודה הזאת. אתה יודע קצת, תכתוב אימיילים, תכתוב לקרובי המשפחה, 10 קרובי משפחה כל שבוע דבר תורה, מכתב להורים, אימייל להורים שיש שם דבר תורה. אני מפיץ ביניכם, לארגן חבורס, להקין, להפיץ תורה, ללמוד וללמד, שלא לדבר על דברים של קירוב רחוקים. זה היה אברהם. מה זה? להיטיב. שיא ההטבה זה הטבה להיטיב לאחרים, ולהיטיב לאחרים זה להיטיב בתורה. אברהם אבינו קורא בשם השם כי זה חלק ממידת החסד הכללית שלו. מה חסד יותר גדול ממה שלקרב אנשים להשם? רבותיי, כל אחד ואחד מכם, בכל מקום שהוא, בכל זמן שהוא, יכול להיות מפיץ תורה ומקרב אנשים לאביהם שבשמיים. עוד נקודה. אברהם אבינו מרגיש אחריות כלפי האחים שלו, כלפי הקרובים שלו. לוט התרחק, אבל מה אברהם אבינו עושה בשביל ללכת ולהציל את לוט? עד דן, רבותיי, מי חברון, מי אלוני ממרא לרדוף אחרי לוט? ומה יש לו עם לוט? לוט התרחק ממנו. לא, יש לי אחריות כלפי הקרובים שלו. בחור ישיבה בן תורה שנגע קצת בתורה צריך לדעת, ולא משנה אם הוא ישראלי אמריקאי, איפה הוא נמצא, יש לי אחריות כלפי האחים שלי, כלפי עם ישראל. האחים שלי זה לא צריכים להיות האחים הישירים, גם לא, כולנו אחים, כולנו בני אב אחד. יש לנו אחריות, ואחריות היא לפעמים להיטיב בטוב הפשוט, אבל ודאי וודאי לקרב ולהשפיע ולתרום. אח שלך, ברגע שרואים מישהו אח, גם כשהוא התרחק אח, זה משהו אחר. יש סיפור ידוע, היה בירושלים יהודי מעניין, כתב כמה ספרים, היה דווקא בעל בית אבל כתב כמה ספרים, קראו לו הרב שחור, רב לייב שחור. הוא היה יהודי שזכה להיות מקורב גם לרב קוק וגם לצד החרדי, לרב חיים זוננפלד ובהמשך לגריז. הגריז היה קנוי עצום, הבן של רב חיים, רב ולבלה, היה קנוי עצום. היה יהודי מעלה, קנוי עצום הוא היה. אבל כשבא אליו הבן של הנציב, הרב ברלין, שהוא הבן של הנציב, הוא היה מראשי המזרחי, קיבל אותו כבוד גדול. אז שאל אותו הרב שחור, מה זה הרי? הוא מזרוחני, כן? אז הוא אמר לו, מה? הוא דוד. נבשור חולות התעלם, הוא דוד, איך אפשר? הוא בן, הרי הבריסקאים והנציב משפוחה, דוד. אז אמר לו רב לייב שחור, נו, אז מה אתה רוצה מהרב קוק? כן? שבשבילו כולם אחים שלו, כולם דודים שלו, כולם משפוחה, אז הוא מקרב את כולם, לא משנה מה שהם עושים. אומר לו, אתה צודק. כשרואים מישהו שהוא אח ומשפוחה, מתנהגים אחרת. יש לנו אחריות של אחווה כלפי מי שיתרחק. אנחנו רק צריכים להרגיש את הנקודה של האחווה הזאת. יש לנו ממי ללמוד. יש לנו ממי אברהם אבינו. ועוד נקודה. אנחנו חיים בעולם שיש השפעה עצומה למה שכולם עושים, למה שהתקשורת עומדת, למה שיש לו רייטינג. דבר טוב זה דבר שכולם עושים, דבר רע זה דבר שמעט עושים. אם כולם אומרים לך, סימן שזה אמת. אברהם אבינו, אחד היה אברהם, תראו מה אברהם. אברהם עומד נגד כולם, נגד כל המשפחה, נגד כל מה שאומרים לו. הוא לא אומר, אם כולם אומרים סימן שזה ככה, מה אתה עושה בעיות? לא. תחשוב רגע. עכשיו, אני לא אומר שכל העולם טועה בכל דבר. אבל דבר ראשון, לא להתרשם ממה שכולם אומרים, ובדור שלנו במיוחד לא מהתקשורת. אני אולי רוצה, ואני לא רוצה שזה תהיה כאילו כל מה שבאתי להגיד בשיחה זה על זה. אבל אני לא יכול להימנע מהנקודה הזאת. הייתה עכשיו העסקה של שליט. גלעד שליט חזר הביתה. אני ביום הזה, כשכולם חגגו, אני, שאלו אותי בני המשפחה שלי מה אני מרגיש, אמרתי שאני מרגיש שיש נקודת אור קטנה, אבל חושך עצום. באמת, מבחינת התחושה שלי, כשכולם חגגו, אני הרגשתי תחושה של אבל, ממש כאילו הרסו לי את החג. ויש שאלו אותי, מה, זה בגלל מה שהמשפחות השקולות? אמרתי, הם בכלל לא הנושא. לא המשפחות, גם בהם צריך להתחשב, לא המשפחות שחלילה כבר נהרגו. אלא כל בר דעת מבין לאיפה זה יביא אותנו, כמה משפחות שקולות יהיו. שלא לדבר, אנחנו דיברנו בראש השנה, ובכן תן כבוד השם לעמך. כבוד לאומי זה לא איזשהו כובד. כבוד לאומי, ביזיון של ישראל וכבוד של חמאס, את התוצאות רואים את זה כבר היום. אך אתה חושב שהקטיושות האלה מעזה זה מופיע בגלל סתם? אבל אני אומר, אני לא הייתה לי בעיה, אני עכשיו לא אומר שאני צדקתי, הלוואי והתברר, הלוואי, ואני מתפלל כל יום שהתברר שאני טועה, ויכול להיות שאני טועה. אבל בשבילי היה דבר פשוט, שמה שכולם אומרים שזה טוב, ומה שהתקשורת עומדת, ו-90% מהציבור הישראלי אומר שזה טוב, בשבילי זה עוד לא אומר שזה יהיה טוב. כן? כשעזבו, כשגרשו את האנשים מגוש כתיף, 90% מהאנשים מישראל אמרו, כן? שלא יקרה שום דבר, והם לא יפציצו, לא יעיזו להפציץ את אשדוד ואת אשקלון. אז קודם כל לא צריך להיבהל. אברהם אבינו מלמד, מה שכולם אומרים זה לא אומר שכולם. עכשיו, יכול להיות שהם צודקים, אבל זה לא אוטומטי. ודאי לא כשעושים קמפיין. ואני לא יכול להימנע, בגלל שיש פה חבר'ה הסדרניקים, להגיד פה מילה קשה. אני אומר, בסדר, החלטתם שצריכים את זה, החלטתם שצריכים את זה בשביל מורה לאומי. כן? אבל שוב תקשורת. אמרו שהוא גיבור. כמה פעמים הכריזו שהוא גיבור? אני אומר, גיבור זה רועי קליין. גיבור, היו אנשים שנפלו בשבי והיו גיבורים. יש לנו בוגר בישיבה, אביחי פלד, נלחם עד הכדור האחרון, פצוע, נקטע לו יד, בלי עין, המשיך להילחם, אלף חיילים מצרים מקיפים אותך, הלך בשבי והלך עם ספר תורה, מוצב המזח. אפשר גם ליפול בשבי בגבורה, אבל מי שלוקחים אותו ולא נלחם, אז אני לא דן אותו, אני לא יודע איך אני הייתי מתנהג, גם אני טנקיסט, ואני לא יודע איך היו מתנהגים, איך אני מתנהג כמו אם היו חלילה שני אנשי צוות של ידי נהרגים. אני לא יודע. אבל אני לא, בטוח שאי אפשר לקרוא לזה גיבור. אלא כשיש קמפיין, ולצורך הקמפיין צריך שיהיה, אפילו המילה הזאת, אני רוצה להגיד, הוא הבן של כולנו. מה זה האמירה הזאת, בן של כולנו? הוא חייל. החיילים צריכים להגן על העם, לא העם צריך להגן על החייל. החייל צריך לשלבים מסוימים למסור את חייו, למסור את חייו בשביל להגן את העם, אבל לא שהעם צריך להגן על חייל. כשעומד שאלה של חיים של אזרח מול חייל, בשביל זה אתה חייל, בשביל זה אנחנו הולכים. מי שחושב שהוא לא מתאים ירא ורך הלבב שלא ילך. אז אני לא אומר, אז רחמנות על ההר, ואולי היה צריך לעשות את זה, ואולי אנשים יותר חכמים הם החליטו, ואולי בעזרת השם אתבדק, כמו שאני התפללתי שכל הנבואות שלי אחרי גוש קטיף יתקיימו, שלא יתקיימו, כן? ואני אתבדק, הלוואי. אבל בגלל שכל התקשורת יש לה איזה מגמה, ולוקחים אנשים ויועצי תקשורת עם אג'נדה מסוימת, והם מפמפמים לנו, אז גם אנחנו צריכים להיות. יש נקודת אור, ברוך השם, בן אדם חזר למשפחה, הוא מסכן, הוא יצטרך לשאת כל חייו את הנזק שהוא הביא לעם ישראל, כן? אבל בסדר, צריכים לקחת את זה. מה שאני אומר, לא באתי לתת פה שיחה על גלעד שליט, אבל אני אומר, מה שכולם אומרים ומה שכולם מטפטפים, זה לא אומר שזה צודק. ואם נעביר את זה עכשיו לחיים הרוחניים, אתה פותח היום את העיתונים, אי אפשר לפתוח את העיתונים, אי אפשר לפתוח אינטרנט. מה מסובב אותנו בעולם מסביב? מה זה החיים? מה זה נקרא לעשות תענוג בחיים? מה זה נקרא ליהנות מהחיים? מה זה חיים? מה שווה? מה טוב, מה רע? תפתחו. אז אם כל העולם אומר את זה, זה ככה? לא מה שכולם. אברהם אבינו מלמד אותנו, יכולים לעמוד מצד אחד ולהגיד דברים, ואתה צריך לפעמים להיות בודד ולהסתכל ולהגיד, רגע, אולי זה לא ככה. לפחות להטיל ספק ולהגיד אולי לא ככה. והנקודה האחרונה שאיתה אני רוצה לסיים, לא להיבהל מקשיים ונפילות. אני שמעתי כבר כמה אנשים שאומרים, אני ניסיתי וניסיתי ללכת, ואיך שהתחלתי התחילו לי קשיים. אז אולי זה סימן, כולם מחפשים סימנים, זה סימן משמיים, הנה שאני לא מתאים לזה. אברהם אבינו מיום שהוא התחיל ללכת בדרך השם, היו לו עוד מכשול ועוד מכשול. אנחנו יודעים עכשיו שזה ניסיונות, 10 ניסיונות. בשעת המעשה אברהם לא ידע שזה ניסיונות, שמישהו מנסה אותו והוא צריך לעבור אותו. היו לו קשיים והוא לא נבהל. כל אדם בהתקדמותו הרוחנית יש לו זמנים שנראה, הנה אני רוצה, הנה אני מנסה, הנה אני מנסה ללמוד גמרא, הנה אני מנסה ללמוד גמרא עיון, אבל זה קשה לי, הנה ניסיתי ולא הצלחתי, הנה ניסיתי לשמור על קדושה ונפלתי, הנה, אז זה סימן. רבותיי, אני לא אגיד לכם את מה שבברסלב אומרים. בברסלב אומרים שכל כמה שיש יותר מניעות, סימן זה יותר אמיתי, כן? סימן זה יותר אמיתי. אז אני לא כל כך קיצוני. הייתי בשבת בצפת, אז היו שם איזו קבוצה של ברסלבים ששרו, אבל מישהו רצה שם לתת איזשהו שיעור או משהו, לתת זהו, אז ביקשו מהם, שלחו איזשהו אישה או מישהו שליח שיבקש מהם שהם יפסיקו כי זה מפריע. אז מיד קרה משהו אוטומטי, אמרתי לו, אתה מה, השירה הלכה והתגברה פי 10. הם אמרו, מה זה, עכשיו יש מניעות, מישהו מנסה להפריע אותנו מהשירה, סימן שזה מניעות, צריך להתגבר פי 10. אז אצל ברסלב כל הפרעה זה סימן שמניעה, ויש רשימות עצומות של מניעות. אני לא אומר שכל דבר הוא מניעה וזה סימן צריך להתגבר. אני אבל אומר לכם, אברהם אבינו לא אמר, הנה מפריעים לי, סימן שאני לא הולך בדרך הנכונה. אברהם אבינו אומר, יש ניסיונות, הדרך ברורה, יש ניסיונות. רבותיי, נבחר לנו את הדרך, נלך בה, לא ניבהל ממה שלפעמים זה נראה לא טוב, או לא ניבהל גם ממה שיש לנו קשיים. ננצל את הזמן, שיהיה לנו זמן טוב, חורף טוב ובריא בגשמיות וברוחניות.